שלום וברכה, אני רוצה לדבר על משהו שהוא יושב בלב פרשות השבוע של בראשית מתחילתם ועד סופם, והאמת כנראה הוא יושב בלב התורה, בלב ההנהגה האלוקית בעולם, ויש בו צד מאוד מאוד מפתיע וחשוב. הכל מתחיל מפסוק בקהלת שכתב שלמה המלך, שאומר כך: מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה, והאלוהים יבקש את נרדף. כלומר, זה מתחיל בזה שמה שהולך להיות בסוף הפסוק, זה תמיד יהיה בעולם, מראשיתו ועד סופו, דע לך, דע לך, שהאלוהים יבקש את נרדף. שריבונו של עולם תמיד יהיה בצד של הנרדף. עכשיו, כשאני אומר משפט כזה תמיד, אנחנו מיד עוצרים ואומרים, רגע, 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 שנייה, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת אלוקים מבקש נרדף? אנחנו התרגלנו לברר כל דבר לפי עמדתו המוסרית. כלומר, אולי רודפים אותו בצדק, אולי הנרדף הזה הוא מישהו רע שעשה משהו לא טוב ועכשיו רודפים אותו, מגיע לו, נרדוף אותו עד יומו האחרון, אולי, אולי. אני רוצה לראות ביחד מדרש. המדרש הזה, זה מאוד מפתיע, בקהלת רבה על הפסוק הזה, הוא כתוב שלושת רבעי מדרש, עד מקום מסוים, אני עוד מעט נראה בדיוק איפה, ובויקרא רבה המדרש הולך עוד צד שהוא דרמטי. אני מקריא: והאלוהים יבקש את נרדף מכל מקום. כלומר, המדרש אומר, תמיד, 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 ריבונו של עולם יבקש את נרדף. אני רוצה רגע להתעכב רק על הביטוי לבקש. הקדוש ברוך הוא לא מרחם על הנרדף. הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מהנרדף, גואל את הנרדף. זה לא מה שכתוב פה. כתוב לבקש. הביטוי, המילה לבקש, כשאנחנו משתמשים בה, את פניך השם אבקש. אחת שאלתי אם את השם אותה אבקש. לבקש זה משהו שכביכול מאוד מאוד חסר, ואתה מתאמץ לבקש את הדבר שחסר לך. ריבונו של עולם לא רק מרחם על הנרדף, אלא כביכול הוא מבקש אותו, הוא רוצה אותו. כביכול, כמובן, הוא זקוק לו. בואו נראה איך זה עובד. רשע רודף צדיק, והאלוהים יבקש את נרדף. מתחילים קומה ראשונה, כולם בעד. כשרשע רודף צדיק, והרבה פעמים לרשעים יש כוח, והרבה פעמים צדיקים לא יודעים איך להחזיר מלחמה. הם לא מכירים את הכלים, הם לא מכירים את השפה. יש תחושה ציבורית שהרשע ניצח. אומר המדרש, דע לך, רשע רודף צדיק, האלוהים מבקש את נרדף. ריבונו של עולם עם הצדיק הזה, והוא יהיה איתו, והוא יגאל אותו, ועוד מעט נקבל רשימה של נרדפים כאלה. קומה שנייה. צדיק רודף צדיק, והאלוהים יבקש את נרדף. הביטוי המדויק במדרש הוא, אפילו צדיק רודף צדיק, האלוהים יבקש את נרדף. כלומר, לפעמים יש רדיפה של אנשים צדיקים שרודפים מישהו שגם הוא צדיק. יכול להיות שהצדיק הזה בנקודה מסוימת היה לו בסדר. יכול להיות שהצדיק הזה רודפים אותו הרבה מעבר למה שהיה. יכול להיות כל מיני סיבות. יכול להיות שהרדיפה היא גם לא מוצדקת, והם לא יודעים שהוא צדיק. אבל, מה אומר המדרש? האלוהים מבקש את נרדף. כלומר, ברגע שיש שני הצדדים של המשוואה, הם צדיקים, ריבונו של עולם עם הצדיק הנרדף, לא עם הצדיקים הרודפים. למה? אולי רגע לפני, למה נגדיר רגע נרדף? לפעמים צריך להעניש בן אדם. לפעמים אדם עשה משהו לא בסדר. לפעמים גם צדיק עשה משהו לא בסדר. צריך לקבל עונש. יש הבדל בין להעניש לבין לרדוף. רדיפה היא מילה שמבטאת פעולה אינסופית, לא נגמרת. רודף, הוא כל הזמן רודף. זו הפעולה שלו, הוא רץ אחריו. רץ אחריו, רודף, רודף, רודף. לפעמים נעשה איזה משהו לא בסדר, ואז אנחנו מחליטים להעניש. הקדוש ברוך הוא לאו דווקא עם הנענש. אדרבה, לפעמים צריך להעניש. אבל לפעמים זו רדיפה עד יומו האחרון. לנצח. אין שום הפוגה. אתה מוחק בן אדם. הצדיק רודף אחרי הצדיק, ריבונו של עולם עם הצדיק הנרדף. אני רוצה גם לבאר פה אולי משהו שישמש אותנו גם בהמשך. למה ריבונו של עולם מבקש את הנרדף הזה? לפעמים כי זה עוול. לפעמים כי יש איזה קדוש ברוך הוא ברא אדם, והאדם הזה לא יכול לבוא לידי ביטוי בעולם כי הוא רדוף כל הזמן. הוא לא יכול להרים ראש מרוב שהוא רדוף. אבל לפעמים מעצם המציאות הנרדפת מושגת קרבת השם מאוד גדולה. כי הנרדף הזה שהמציאות רודפת אותו, במה הוא יאחז? כל מה שנשאר לו זה לאחז בקרבת אלוקים. כל מה שיש לו לאחז זה בנחמה אלוקית, בתפילות. אני חושב שמיד קופץ לנו, אנחנו נראה גם למדרש זה קופץ, אבל אני חושב שהנרדף האינסופי הוא דוד המלך. דוד המלך היה נרדף כבר בביתו, בתור הילד הזה שאולי הוא בן השפחה, ואולי הוא בכלל לא שייך, ואפילו לא העלו אותו בתור אופציה להיות מלך כשבא שמואל למלוך. ואחר כך דוד נרדף, אחר כך הרדיפה הלכתית, האם הוא בכלל יהודי? אולי בכלל כיוון שהוא בא מרות המואביה, אז הוא בכלל בחוץ. ואחר כך הייתה רדיפה ממלכתית, מלכותית. שאול הצדיק רודף אחרי דוד הצדיק, צדיק רודף אחרי צדיק. ואת כל ספר תהילים כמעט מוציא דוד המלך מתוכו, מכוח הנרדפות. אותה קרבת אלוקים יוצאת מתוך גיא צל מוות. הוא גם נרדף לא רק על ידי שאול. מזמור, שיר מזמור דוד, בבורחו מפני אבשלום בנו. אבשלום רודף אותו. לכאורה קצת יש צדדים שעוד ילדים רודפים אותו אחר כך. דוד המלך נרדף ונרדף ונרדף, אחר כך הוא נרדף על ידי כל מי שפגע בו בעקבות חטא בת שבע, ואמר, ולכלך, וצבע בצבעים, ורדף אותו רדיפה אינסופית, ומכוח כל הדברים האלה, ברדיפה האינסופית הזאת, ריבונו של עולם מבקש את דוד, ודוד מבקש את ריבונו של עולם, כי בנרדפות הזאת יש משהו שהוא הרבה פעמים מביא לאדם מדרגה אלוקית הרבה יותר גבוהה מאשר בתוך המציאות השלווה והשוקטה. עוד צעד, רשע רודף רשע, אומר המדרש, והאלוהים יבקש את נרדף מכל מקום. כלומר, אומר המדרש, מה קורה עם רשע רודף רשע? לכאורה ריבונו של עולם, עוד פעם היה מלחמה בין איראן לאיראק, שאלו את דוקטור יוסף בורג, בעד מי כדאי להיות, אז הוא אמר, אני מאחל הצלחה לשני הצדדים. אבל לכאורה רשע רודף רשע, אלא, בלגן. הקדוש ברוך הוא, כשהוא מזהה רשע רודף רשע, הוא עם הנרדף. למרות ששניים רשעים, הוא עם הנרדף. האלוהים, והוא לא סתם עם, יבקש את נרדף, יחפש אותו. כביכול זקוק לו שוב, כי אותו רשע נרדף משהו, עובר עליו, ומשהו שעובר עליו יכול להיות שהוא מוציא איזה ניצוצות של קרבת השם ואיזה גילויים שאין במציאות הרגילה והוא עם הנרדף. עד כאן מדרש רבה בקוהלת, שאותו יצא לי להכיר לפני כמה שנים. ולשבת התגלה לי וזה ממש המם אותי, שהמדרש הזה ממשיך בויקרא רבה. ובעיקרא רבה, פרשת את זין כמדומני, ושם כתוב עוד צעד. הצעד הבא אומר כך. צדיק ואפילו צדיק רודף רשע, והאלוהים יבקש את נרדף. לעולם הקדוש ברוך הוא תובע דמם של נרדפים מן הרודפים, תדע לך שכן הוא, ועוד מעט נראה פירוט. כלומר, שימו לב, זה בכלל מפתיע. גם כשצדיק רודף רשע, אנחנו בעד הצדיק. הוא רודף את הרשע. הרשע הזה, לך תדע עד כמה הוא רשע ומה הוא עשה. ריבונו של עולם עם הנרדף. שוב, זה לא אומר שלא צריך להעניש את הרשע. זה לא אומר שצריך לפגוע ברשע. אבל בין להעניש לבין לרדוף, יש כנראה כמה קילומטרים של מרדף מיותר. צריך לדעת לפעמים איפה עוצרים. צריך לדעת עד איפה אתה קוטש. לא מדובר פה דווקא על אויב מעם ישראל, שם דוד המלך עצמו אומר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. לפעמים במלחמה בין עמים זה צריך להיות מוכרע, אנחנו סובלים בעצמנו ממרדפי דמה, שאנחנו נלחמים בעצימות נמוכה. לפעמים ברמה לאומית מרדף צריך להיות עד הסוף. אבל ברמה לא לאומית, כמו שמדובר פה ברמה פרטית, ההחלטה לרדוף אדם עד יומו האחרון, ההחלטה ללכת עד הקצה, ריבונו של עולם, האלוקים יבקש את נרדף. עכשיו בא פירוט, שהפירוט הזה נותן לנו הבנה לחוט חורז שעובר לאורך כל התנ"ך, בעצם לאורך כל המציאות היהודית, ואומר כך. תדע לך שכן הוא, שכן הבל נרדף מפני קין, ובחר הקדוש ברוך הוא בהבל, שנאמר ואיש השם אל הבל ואל מנחתו. למה הקדוש ברוך הוא בוחר בהבל? כי קין רודף את הבל. אנחנו תמיד חושבים הפוך. שהקדוש ברוך הוא בחר במנחה של הבל, כי הוא הביא מבכורות צונו, מחלבן, והוא השקיע, והוא לא בחר מקין, כי קין הביא מפרי האדמה. וזה הכל נכון, זה רש"י, וזה מדרש, וזה הכל נכון. אבל המדרש הזה אומר משהו אחר. הרדיפה הייתה קודם, והשעייה למנחה של הבל הייתה בגלל הרדיפה הקודמת. הרדיפה קשורה למדרש אחר שאומר שקין אמר להבל, בוא נחלוק את העולם. ואז הבל אמר לו, בבקשה, איך שאתה רוצה נחלוק. הוא אמר לו, אני אקח, הבל אומר, אני אקח, סליחה, קין אומר, אני אקח מטלטלין, אתה, קרקעות, אתה תיקח מטלטלין. אמר להבל, בכבוד, סגור. ברגע שלחצו ידיים, אומר קין להבל, צא לי מהאדמה. אתה לא יכול לדרוך על הקרקע, קרקע שלי. מאותו רגע הוא רודף אותו, רודף אותו, לא נותן לו מנוחה, תעוף באוויר, קח מטוסים, תעוף על יונים. אתה לא יכול לדרוך על, על הרצפה. הרדיפה הזאת גורמת לקדוש ברוך הוא לקבל את מנחתו של אבל, לא בכור רצונו. אני אגיד בצורה יותר עמוקה. יכול להיות שזה שאבל היה נרדף, גרם לו להביא לריבונו של עולם מבכור רצונו. הביא לו את מדרגת עבודת השם הגבוהה שלו. אבל זה לפי המדרש, סיבת הבחירה. נוח נרדף מפני דורו. ולא בחר הקדוש ברוך הוא אלא בנוח שנאמר כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. המדרש מתאר בעריכות את הלעג של, של כל הדור המבול לנוח, סימנו צחוק ובדיחה, לעג וכלס על התיבה שהוא בונה ועל הכל. למה הקדוש ברוך הוא מציל אותו? לא כי הוא אמר לו לפני כן תבנה תיבה. כי הוא רואה אותו נרדף מפני בני דורו שמלעיגים עליו. אברהם נרדף מפני נמרוד ובחר הקדוש ברוך הוא באברהם שנאמר אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. הרמב"ן שואל שאלה ידועה, שפת אמת מתמודד איתה. נוח, אני מבין, האיש צדיק תמים, מבין למה אברהם, למה הקדוש ברוך הוא בחר בו, אבל אברהם לא כתוב עליו כלום. פתאום הוא אמר השם אל אברהם לך לך, מי זה? למה? למה הוא זכה לבחירה הזאת? והרבה תשובות חשובות. אבל המדרש הזה אומר מי זה? זה זה שנמרוד רצה להרוג אותו ולזרוק אותו לכבשן האש. זאת התשובה. ברגע שהעולם רודף מישהו, קדוש ברוך הוא מזהה אותו והוא איתו, והוא מבקש אותו, והאלוקים מבקש שנרדף. זאת הסיבה בבחירה באברהם אבינו. יצחק נרדף מפני פלישתים ובחר הקדוש ברוך הוא ביצחק שנאמר או ראינו כי היה השם עמך. יעקב נרדף מפני עשיו ובחר הקדוש ברוך הוא ביעקב שנאמר כי יעקב בחר לו היה. שימו לב, זה משנה, זה משדד את כל המערכת. אנחנו תמיד בפשטות, פשטות. יעקב הוא הבן שבאמת ראוי להיות, הוא הטיפה הראשונה רש"י אומר וכו', הוא זוכה בברכות וכו'. אבל ההכרעה האלוקית לפי המדרש הזה היא ההחלטה של עשיו לרדוף את יעקב ולא לשכוח ולא לסלוח, ושנים אחרי זה לבוא עם 400 איש עמו וכו'. אדם נרדף, הקדוש ברוך הוא בוחר בו. יוסף נרדף מפני אחיו, זו הדוגמה במדרש לצדיק רודף אחרי צדיק. אחרי יוסף צדיקים, ויוסף צדיק, וכל הרדיפה שם הייתה מסיבות צדיקיות, כמו שמבואר בעריכות במדבר שור של הרב קוק, כולם צדיקים בסיפור הזה. אבל צדיק רודף אחרי צדיק, יוסף נרדף מפני אחיו, בחר הקדוש ברוך הוא ביוסף, שנאמר עדות ביוסף שמו. משה נרדף מפני פרעה, בחר הקדוש ברוך הוא במשה. מעמד הסנה לפי זה מתחיל בהחלטה של פרעה, לחסל את משה, וביותו של משה נרדף ובורח שנים ארוכות, ולכן הוא נבחר לגאול את ישראל ממצרים. דוד נרדף מפני שאול, בחר הקדוש ברוך הוא בדוד שנאמר ויבחר בדוד עבדו. שאול נרדף מפני פלישתים, זה על פי מדרש עוד לפני מלכותו. בחר הקדוש ברוך הוא בשאול. ישראל נרדפים מפני האומות, ובחר הקדוש ברוך הוא בישראל שנאמר ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה. אנחנו מקבלים פה מבט אחר, שהוא לא רק הולך על פי הגדרות הצדק והיושר הרגילות שאנחנו רגילים לדון בהם. המבט הזה אומר שריבונו של עולם הוא אני הדקה או שפל רוח אשכון, אני הולך עם מי שרדוף. אני הולך כי מי שרדוף צריך את ריבונו של עולם ואולי מגלה אלוקות יותר גבוה מאשר כל אדם אחר. ולכן הקדוש ברוך הוא ירדנה והראה בסיפור של סדום, הכצעקתה, הייתה שם ריבה אחת, נערה שהם רדפו אותה, אז ריבונו שלם יורד לראות. ואז אברהם אבינו אומר לו, אל תרדוף את סדום עד הקצה, כי אם תרדוף אותם, תצטרך להיות איתם. אז אתה לא יכול, אז אולי יש צדיקים, אולי יש סיכוי, אולי זה הולך בדרכו של הקדוש ברוך הוא בהצלת הנרדפות הזאת, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אין פה ברירה, אבל צריך להציל משהו מהנרדפים, מציל את לוט. ומההצלה הזאת, לוט רדוף, לוט בורח, לוט יש שהעולם סוגר עליו, הוא בורח, בורח, ובסוף מזה נוצרים אותו אמון ומואב, שייצרו בסופו של דבר את המציאות של דוד המלך בעולם. תראו, יש לזה הרבה השלכות, גם לחיינו היום. יש לזה הרבה צדדים והרבה פנים, וזו סוגיה מורכבת. ואני אומר, א', טוב לנרדף לדעת את זה. טוב לאדם שלפעמים הוא נרדף, ולפעמים המציאות סוגרת עליו, והוא מרגיש שאחד נרדף ממס הכנסה, ואחד נרדף מנושים, ואחד נרדף רדיפות רוחניות, ואחד... הנרדף הוא במעמד רוחני מאוד גבוה. שכינה למעלה מראשותיו של חולה, שכינה נמצאת במקומות של פגיעה, של קושי, הקדוש ברוך הוא מבקש את הנרדף, אז דע לך הנרדף. וזה גם חשוב לרודפים, לפעמים אנחנו הרודפים, לפעמים אנחנו מזהים איזה משהו, ואנחנו נלחמים בו עד חורמה, לפעמים צריך לדעת לעצור, להניח, לא להביא את האדם למקום נרדף, לא להביא את האדם למקום המסוכן הזה, ואז... וברור שהקדוש ברוך הוא את הבחירה שלו עושה, אנחנו מקבלים פה מבט חדש על כל ספר בראשית. כל ספר בראשית מתחילתו ועד סופו הוא זיהוי הנרדפות, ולא לחינם כנראה נשותינו היו, כן, אמותינו היו עקרות. בשביל תחושת הגעגוע הזה והצורך והנרדפות הזאת, העולם רודף אותן, המציאות. ושם הקדוש ברוך הוא נמצא, ומתוך המקום הזה הקדוש ברוך הוא גואל, ונסיים שוב במה שאומר המדרש, ישראל נרדפים מפני האומות, בחר הקדוש ברוך הוא בישראל שנאמר ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה. אמרתי נסיים במשפט אחרון, יש משפט מפורסם של משה דיין שהוא אמר, גם כשיגור זאב עם כבש, אני מעדיף להיות הזאב. עכשיו למה הוא אמר את זה? הוא אמר את זה כי הכבשים היינו כבר הרבה שנים, הספיק לנו לחטוף מהזאבים. אבל המדרש הזה אומר משהו אחר. כשאתה תהיה הזאב, זה בסדר להיות הזאב, זה טוב, בעזרת השם ישראל היא עם חזק ועם מלא גבורה, מלא כוחות. בנימין זאב יטרף. אבל כשאתה תהיה הזאב, אל תרדוף את הכבש עד חורמה. אל תגיע למקום של ההתעללות. תגיע למקום של הצדק, של האור שיופיע ממך, שיעיר לכל הכבשים, לכל העולם כולו. שלום וברכה.